המשיח צריך לבוא וללמד אותנו סודות התורה, את כל עם ישראל, את כולם. ותפקיד נוסף, מרכזי מאוד, לבנות את בית המקדש. אז נכון שרשי אומר על הגמרא באיזה מקום, יש כמה דעות בעניין, אבל רשי אומר על הגמרא באיזה מקום שבית המקדש השלישי עתיד לרדת בנוי ומשוכלל באש מן השמיים. טוב, בכל זאת, המשיח הוא מוביל אותנו אל בית המקדש. בבית המקדש, מה עושים בבית המקדש? חשבתם על זה פעם? מה עיקר העבודה בבית המקדש? קורבנות. מה התפקיד של הקורבנות? לחפר. לחפר. יש קורבנות תודה, יש קורבנות נדבה. אדם רוצה מרצונו החופשי, עכשיו הוא בא ונותן מתנה. טוב, אבל עיקר הקורבנות זה לא קורבן נדבה. עיקר הקורבנות זה לא קורבן תודה. עיקר הקורבנות זה מצד אחד בשלושה רגלים, זה קורבן שלמים שאדם חייב, וקורבן שנקרא קורבן ראייה, עולת ראייה, שאדם חייב לבוא ולשמוח בחג. זה מצווה מצד עצמה, שלוש רגלים. אבל מעבר לזה, בשגרה של כל השנה, חוץ מהחגים, שגרה של כל השנה, קורבן חטאת, קורבן אשם, מכל מיני סוגים, על כל מיני עבירות, בית המקדש יש לו כוח. בגלל העוצמה הרוחנית שלו, שזה המקום הכי קדוש בעולם, יש לו את הכוח לחפר. כמו שלמדנו הרבה מאוד שיעורים על העניין של הצדיקים, וראינו את זה בליקוטי מוהר"ן, שהצדיק זה כמו מקווה. הצדיק מחפר, והצדיק מזכך אותך, והצדיק ווידוי לפני תלמיד חכם, כמה זה מטהר, וכמה זה חשוב, וכמה זה עוזר. זאת אומרת, במקום שיש עוצמה רוחנית, יש גם כן כפרה. אדם בא עושה וידוי לפני תלמיד חכם, יש בזה כפרה. אדם מקריב קורבן, כפרה, הוא צדקה. הוא תפילה, הוא תשובה, מעבירים את רוע הגזרה. את אומרת, צדקה, אדם נותן מחלבו ודמו, התייגע, הזיע, עבד קשה לקבל את המשכורת שלו, בסוף הוא נותן חלק מהמשכורת הזאת לשם שמיים. נותן את המשכורת הזאת לצדקה, ללומדי תורה, בשביל לקדש שם שמיים בעולם, בשביל לפאר ולרומם את כבודו יתברך, שעכשיו יש יותר בקלות ילמדו תורה בעולם. אפילו שזה שקל, לא משנה, אני תרמתי את חלקי. זה מעביר את רוע הגזרה, זה קורבן. צדקה זה קורבן, תשובה זה קורבן. מה הקורבן בתשובה? איך נגדיר את התשובה? איך נגדיר את הקורבן שבתשובה? תחשבו קצת. לאור מה שדיברנו בשיעורים האחרונים, עוד פעם, איך נגדיר את הקורבן שבתשובה? כשאדם עושה תשובה, איך נקרא לקורבן שהוא מקריב כשהוא עושה תשובה? בדיוק, את האגו שלו אני מקריב. אני מקריב את האגו שלי, את הדבר הכי יקר לי, את הדבר שהכי קשה לי לוותר עליו, הגאווה שלי, הכבוד שלי, האגו שלי, את זה אני מקריב כשאני עושה תשובה. תענית, צום. כשאדם עושה צום, תעניות ציבור הידועות, תענית יחיד, אחד מחליט, עכשיו אני עושה תענית יחיד. אני עושה תענית יחיד בשביל לקפר על האבונות שלי. אז זה טוב מאוד, דבר מבורך. כל אחד לפי הכוחות שלו, בלי להגזים, אבל זה דבר מבורך מאוד. כתוב שדוד המלך שחט את היצר הרע שלו בתענית. החז"ל אומרים שדוד המלך שחט את היצר הרע שלו בתענית. אז מה אתה עושה בתענית? אתה מקריב קורבן. כך אנחנו אומרים בתפילה, שאדם מקבל על עצמו תענית למחר בתפילת מנחה של היום הקודם. אז יש נוסח כזה בתפילה ב-18, שאדם אומר, יהי רצון שאני מקבל עליי זה ושיחשב לי. וככה גם אומרים באותו נוסח, במילים קצת אחרות, לאחר הצום, בתפילת מנחה של אותו יום צום, גם כן, יהי רצון שמיעוט חלבי ודמי, שעכשיו אני לא אכלתי, עכשיו אני חלש, מיעוט חלבי ודמי יחשב לפניך כקורבן על המזבח. זה הקורבן שלי, הקרבתי את עצמי, את עצמי ממש, את גופי. אז יש הרבה אנשים שעושים צומות חופשי, צומות על גבי צומות, ועכשיו הם מחזיקים מעצמם צדיקים, הכי גרוע עוד הולכים ומתרברבים בצומות שלהם ומספרים על זה בספרי מוסר קדמונים, במיוחד בקדמונים, מדברים על זה ממש בחריפות נורא והיום. נורא והיום, מילים חריפות מאוד על מי שעשה צום, ואחר כך מספר על זה. ממש אומרים שלא רק שלא הרווחת כלום, גם הפסדת. נתת את הכל לחיצונים. כל מה שחשבת שפה עד שהיה לך קשה והיית חלש וזה, הלכת, סיפרת לאחרים, הפסדת את הכל. לא רק הפסדת רווח, גרמת לעצמך נזק רוחני. יש אנשים בימי השובבים, הדבר נפלא, להתענות. אנשים הולכים, מתרברבים, מספרים לכולם, אני מתענה, אני צם שני וחמישי וזה. הפסיד את הכל, הכל הוא הפסיד. אם אתה יודע לעשות את זה בעצני הלכת, שאף אחד לא ידע, אם אפשר שגם אשתך לא תדע, עוד יותר טוב, כי אדם יש לו גאווה גם כלפי אשתו. בהסתר גמור, זכית. זה יקדם אותך מבחינה רוחנית. אם לא, אז מה החוכמה בזה? מה החוכמה בזה? אני מכיר אנשים, אולי גם אתם מכירים, אנשים חילונים למאדרים, שיש להם כל מיני שיטות טבעוניות, בריאותיות, כאלה ואחרות, ועושים צומות על גבי צומות, שלושה ימים רצוף צום, שבוע שלם צום, ונוסעים לאיזה ג'ונגל באפריקה, יושבים שם בצום וחוזרים לארץ. יש, אני מכיר כאלה. חופשי. אז מה, בגלל שעשו צום, אז עכשיו הם צדיקים? אותו דבר יכול להיות אנשים יראי שמיים, ועושים צומות על גבי צומות. אז בוא תתבונן רגע, מה? מה? הקרבת פה את הגוף שלך. ויתרת קצת, האוכל, יום, זה לא קשה, מצד האמת, זה לא כל כך קשה. אם אתה מתחיל מהשקיעה, מהזריחה, מעלות השחר, עד השקיעה, לא כל כך קשה. אם זה יום קצר, אם היום הוא קצר, אז על אחת כמה וכמה, גם יום ארוך, זה לא כל כך קשה. אז מה, 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 מה? במה אתה מתרברב? מה הפסדת פה? גוף, גוף. בוא נראה אותך פעם אחת, שמישהו מבזה אותך, ולא תענה לו. ולא תספר עליו לשון הרע, ולא תספר את זה לאף אחד. בוא נראה אותך. זה קורבן, זה קורבן אמיתי. וגם לא תתגאה בזה חודש ושנתיים אחרי זה. אתם יודעים, פעם אחד פגע בי ולא עניתי לו. זה קורבן, זה קורבן אמיתי, וזה מקדם את הבן אדם. וגם צומות, אבל צריך לתפוס פרופורציות. מה באמת מקדם את הבן אדם? הקרבת את האגו שלך, עשית תשובה אמיתית, הכנעת את עצמך בפני הצדיק, הכנעת את עצמך בפני השם יתברך. אחד אמר לי לפני כמה ימים, אני מוכן שיגידו עליי ביקורת, ואני מוכן לשמוע ביקורת. אמרתי לו, אתה צודק, נכון? אני מעיד עליך, אני מעיד עליך שזה נכון. נכון, אחד עם ענווה, עם ענווה בסיסית, מוכן שיגידו עליו ביקורת, הוא רוצה לשמוע את האמת, והוא מחפש את האמת. אמרתי לו, חסר לך דבר אחד. אתה לא מוכן מיוזמתך ללכת לצדיק ולבקש ממנו עזרה. לרדת על הברכיים באופן נפשי. לרדת על הברכיים, להוריד את הראש, להגיד לו, כבוד הרב, אני צריך עזרה. זה אתה לא מוכן. אתה מסתובב ככה עם כל הגאווה שלך, יש לו ענווה בסיסית, אבל עדיין עם כל הגאווה שלו, עם גב זקוף, הולך ככה בין החבר'ה, בין החברים, ואומר, כן כן, אני רוצה לשמוע ביקורת. הוא אף פעם לא יצא בהתקפת נגד. זה כבר בן אדם לא פשוט, בן אדם בכלל לא פשוט. הוא אף פעם לא יצא בהתקפת נגד, שיגידו עליו ביקורת ויגיד, רגע, ואתה בסדר, מה אתה בא אליי בטענו? הוא אף פעם לא ישמור טינה. בן אדם באמת מתוקן, באמת מצוין, בן אדם נפלא. אבל לבוא לצדיק, מצד אמונת חכמים, לבוא ולרדת ולהגיד, אני צריך עזרה, אם זה חבר בגובה העיניים, אני עכשיו מדבר איתך בעבודת השם, אני מדבר איתך דאגה בלבי שישיחנה, אני משתף אותך, וזה יפה. לא כל אחד יכול משתף אותך בחולשות שלי, בניסיונות שלי, מה עובר עליי. אבל מה חסר פה? חסר פה שאנחנו בגובה העיניים, אנחנו כשווה בין שווים. אני מספר לך, מחר אתה תעבור איזה ניסיון, איזה מצוקה, אתה תספר לי. זה נקרא בגובה העיניים. על זה נאמר, איש את אחיו יעזורו, ועל זה רבי נחמן אומר, יש את נקודת החבר. שלוש נקודות. נקודת החבר, נקודת עצמו, שזה התפודדות בינו לבין השם יתברך, בינו לבין קונו, שזה גם כן לא כל כך קשה. זה רק איזה מחסום כזה לעבור אותו, להתחיל לדבר עם השם יתברך, שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. בסדר. אבל עדיין חסר פה משהו מאוד מהותי, לקבל על עצמי שיש מישהו מעליי, והוא מעליי, הוא לא בגובה עיניי. הוא מעליי, ואני מוריד את הראש ואני מבקש עזרה. ואני מתוודה. ומתוודה לא כמו שאני מספר לחבר על החולשות שלי. לא, אני מתוודה. כבוד הרב, אני עשיתי כך וכך, תעזור לי. תן לי תיקון. תגיד לי מה לעשות. האווירה הנפשית היא שונה לחלוטין. ולא סתם רבי נחמן אמר, יש שלוש נקודות, החוט המשולש לא במהרה ינתק, אם יש לך את כל השלוש, זה כמו שלוש רגליים, זה יציב. זה יציב. אבל אם אחד, יש לו רק שתי נקודות, נקודת החבר, זה יפה מאוד, נקודת עצמו שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הלוואי על כולנו, אבל עדיין חסר פה משהו. אין כאן בן אדם בשר ודם ששמת אותו מעליך. ולכן אני תמיד אומר, גם כן, זה נוגע לתחום נוסף, שיש אנשים שאומרים שיש איזה צדיק שנפטר כבר מן העולם. והם אומרים, זה מספיק לי. אני לא צריך רב, חי, בדורנו. לא, יש צדיק אחד, אני מחובר אליו, זה יפה מאוד. אפשר להגיע לחיבור נפשי עמוק מאוד. לצדיק שנפטר כבר, לומדים מהספרים שלו וכו', זה יפה מאוד. אבל חסר לך משהו מאוד מרכזי בחיים. בן אדם חי, שאתה תרגיש את ההשפלה, שאתה מספר לו משהו מאוד אישי, וזה לא ברמה של גובה העיניים של חבר, שהיום, מה הבעיה פה בעניין של החבר? מה חסר? היום אני מספר לו חולשות, אבל זה לא כל כך מפריע לי. זה לא כל כך שבירת האגו בשבילי. למה? כי אתמול, כן, אתמול הוא סיפר לי מה עבר עליו. דברים מאוד אישיים, מאוד אפלים, מאוד שפלים. עכשיו אני יודע עליו סודות. מחר הוא גם כן יספר לי. אז יש פה קטע של שוויון. אבל יש כאן מישהו שיש לו בלעדיות. הוא מעליי, אני לא יודע עליו כלום. הוא גם לא יספר לי כלום על עצמו. ואני לא אמור לחקור אחריו, ולא אמור לבדוק אותו, ולא אמור לשאול שאלות על עצמו באופן אישי. אני מקנה לו במה כזאת שהוא לגמרי הרבה הרבה מעליי, ואף פעם השוויון הזה, המצב הזה, היחסים האלה לא יהיו מופרים אף פעם. הוא תמיד יהיה מעליי ואני תמיד יהיה מתחתיו. בוא נראה אותך, בוא נראה אותך תרגיל כזה בשבירת האגו. שים איזה מישהו מעליך, לצורך העניין הייתי אומר אפילו חבר, קח איזה חבר, שים אותו מעליך, תסכם איתו שהוא לא יספר לך שום דבר על עצמו, אתה תספר לו את כל הדברים מאלף עד דף, הכי שפלים, הכי אפלים שעשית, תבוא אליו מנמוך, תבקש ממנו עזרה, ואתה אף פעם אל תעזור לו. כי ברגע שאני נותן לשני עצה, אני כבר מרגיש יותר ממנו. לא רק שהוא לא יבקש ממני עזרה, לא רק שהוא לא יספר לי על עצמו, גם אתה מצד עצמך אף פעם אל תיתן לו עצה. כדי שאף פעם לא תרגיש מעליו בשום צד, בשום הקשר. בוא נראה אותך דבר כזה. מי שלא חווה את זה עם רב צמוד, לא יודע מה זה אמונת חכמים. לא יודע גם מה התועלת בזה. אנשים אומרים, בשמה? בשמה אני צריך אמונת חכמים? בשמה אני צריך רב? צדיק. ככה, במובן הזה של החסידות. רב, אם יש לי איזה שאלה, קניתי הפרסקים, אני לא יודע אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות ואורלה, קניתי את זה בשוק, לא יודע מה לעשות, לאכול, לא לאכול. אני מרים טלפון, כבוד הרב, קיבלתי פה חבילת ממתקים, כתוב על זה בהשגחת, הרב זה וזה מאוסטריה. זה נתן דוגמה, אני לא רוצה להגיד פה דברים מפורשים. נו, תאכל או לא תאכל, ואתה מקפיד לאכול בדת. כשיש לך פה איזה הכשר מחוץ לארץ, תאכל או לא תאכל, וזה ממתקים כאלה מיוחדים, נראה משהו משהו עם המלצות מכל השכנים והשכנות. נו. אז עכשיו אני מרים את הטלפון, אני שואל אותו שאלה בהלכה, סוגר את הטלפון, פותח את זה ואוכל, או שלא, או שזורק לפח. אבל זה לא קשה. זה לא קשה, כי אין פה שבירת האגו. יש אנשים בתחילת הדרך שגם זה אולי יהיה קשה להם. הם רגילים היו לאכול כל דבר. עכשיו פתאום אומרים להם, עכשיו תאכל רק בדץ. רק הכשר, רק משהו קשר למאנדרים. אז בהתחלה, גם זה קשה, גם זה קצת שבירת האגו, אין מה להגיד. הייתי רגיל, חיי הפקר, ועכשיו פתאום הגבלות, זה גם יפה. אבל אין פה שבירת אגו פנימי, זה לא פנימי. זה חיצוני, זה טכני. עד עכשיו הייתי רגיל לעשות מה שאני רוצה בשבת, פתאום אומרים לי, זה אל תעשה, זה כן תעשה. לחתוך סלט, תחתוך רק ככה ולא אחרת. להכין תחינה, תכין רק ככה ולא אחרת. כל דבר אומרים לי הוראות. אז זה גם שבירת אגו, אבל זה טכני. שבירת אגו פנימי זה שאני שם מישהו מעליי. בוא נראה אותך דבר כזה. אז תשובה, פירושו של דבר, שאני מקריב את הדבר הכי יקר לי בחיים, זה האגו שלי. אחד, יש אנשים שאחרי שעשו משהו לא בסדר, באמת לא היו בסדר, או שבאופן כללי ככה הם רואים שהם לא בסדר בעבודת השם בתחומים רחבים יותר, אתה בא ומנסה לעודד אותם, ואתה רואה שהם שקעו במין מרה שחורה כזאת, ובהלקאה עצמית תמידית כל הזמן יורדים על עצמם, באופן פנימי הם באמת לקחו את זה קשה, מחמירים עם עצמם, ואתה רואה שאי אפשר להזיז את הבן אדם, אי אפשר, הוא לא מוכן להתעודד, לא מוכן, לא מוכן בשום פנים ואופן לזוז. אתה רואה שהוא אפילו לא רוצה, לא רוצה להסתמך, לא רוצה להיות שמח, לא רוצה להתעודד. לא, לא, אתה לא מבין, אני פה לא הייתי בסדר. עובדה בשטח, עשיתי כך וכך, באמת לא הייתי בסדר. לא, יש לך דבר יותר נורא מזה, ממה שעשיתי? אתה מנסה לדבר על ליבו, אתה אומר לו, תשמע, אתה צריך גם ללמד על עצמך זכות, ולמצוא בעצמך נקודות טובות, ולראות את עצמך באור חיובי, וגם השם יתברך ככה, מסתכל על עם ישראל באור חיובי, וכו' וכו'. כל החיזוקים וכל הזה, ואתה רואה שהבן אדם לא זז, לא מוכן לזוז, לא מוכן שתשמח אותו. בעצם, הוא שקע באיזה ביצה כזאת, הוא לא רוצה לקבל משקפיים אחרות. נוח לו בביצה הזאת. וזאת חסימה. החסימה הזאת היא חסימה משולבת, גם רגשית, גם שכלית. רגשית, בן אדם שהוא לקח את זה קשה, רגשית. בעצם, זה נובע מגאווה. בן אדם נפגע, נעלב מעצמו. הוא נעלב מעצמו. הגאווה שלו נפגעה. אני נפלתי כך וכך, איך יכול להיות שנפלתי? זה דבר נורא והיום. אני מסתכל על עצמי ואני אומר על עצמי, זה נורא והיום. איך יכול להיות שנפלתי בדבר כזה? עכשיו פתאום גיליתי כמה אני רשע מרושע. אז ממש קשה לי לסבול את עצמי. ואני מופתע. ההפתעה הזאת והתחושת אלבון הזאת שבן אדם מכניס את עצמו, זה רגשי. זה רגשי. זה כמו שאחד אחר פגע בך. אז יש אנשים שיודעים ככה להחליק אותה. אמר, אמר, מה אני יכול לעשות? לא נעים לשמוע. תגובה, דיבורים כאלה שמדברים עליי. אבל יודעים להחליק אותה, לא לקחת את זה כבד. אנשים אחרים רק נותנים להם איזה מבט של ביקורת, כבר גמרנו, נחרב העולם. הם עכשיו שנתיים כבר לא יכולים להירגע מזה. אותו דבר האדם בינו לבין עצמו. הוא מרגיש נעלב מעצמו. מושפל בעיני עצמו. ככה כתוב בספרים, שהיצר עושה לנו השפלה פנימית, מכניס אותנו לעבירות חוזרות ונשנות, ודפוס התנהגות שחוזר על עצמו כל הזמן, לא טוב, לא יפה, לא ראוי. בעצם מה שהיצר רוצה לגרום לך, חוץ מהעבירות בעצמם או התנהגות לא מתאימה בעצמה, הוא בעצם רוצה לגרום לך השפלה פנימית, שתרגיש מבוזה בעיני עצמך, שתיכנס למוחין דקטנות ותרגיש שאתה לא שווה כלום ולא מוצלח וגרוע שבגרועים וכולם יותר טובים ממך ואין לך סיכוי ואין לך תקנה וגמרנו, ייאוש טוטלי, דיכאון. אז זה רגשי. אבל יש פה גם כן חסימה שכלית דקה שמסתתרת בתוך זה, וזה נוגע ישירות לעניין של אמונה. מי שהיה בשיעור האחרון שלנו בסדרה של אמונה וביטחון, דיברנו על זה שיש, כמו שהרב דוב קוק מסביר, שתי רכבות כביכול, שתי מסילות ברזל, אחת תחתונה ואחת עליונה מקבילה לה. הרכבת התחתונה היא רכבת של דרך הטבע, עולם כמנהגו נוהג, כמו שכולם מכירים, על פי חוקי הטבע הרגילים. תלך לעבוד, יהיה לך כסף. לא תלך לעבוד, לא יהיה לך כסף. תאכל טוב, בריא, תהיה בריא. לא תאכל, תאכל קצת פחות, אז לא תהיה בריא. הכל תלוי בהשתדלות שלי. הדברים האלה כמובן יש להם בסיס, אנחנו נמצאים בעולם המעשה, עולם העשייה, אבל בכל זאת צריך להאמין שלא ההשתדלות היא זאת שמועילה, אלא רצון השם. רק רצון השם. טוב, זה העבודה שלנו באמונה וביטחון. הרכבת העליונה, מסביר הרב דוב קוק, היא בעצם רכבת של ניסים. רכבת שמעל הטבע. והרכבת הזאת היא כבר עכשיו, היא קיימת. ושתי הרכבות האלה, שתי המסילות האלה, זה בעצם מסילות של הנהגת השם, שהוא מנהיג אותך. הנהגת השם שהוא מנהיג את העולם. בשני מסלולים מקבילים. אותם מסלולים, אותם תחנות, אותו יעד, הכל אותו דבר, רק שזה בדרך הטבע, וזה עליון יותר, ונסתר, על טבעי, זה הדרך, הצדיקים הם העשירים הגדולים שנכנסים לרכבת העליונה. ושם הצ'קים הם לא צ'קים של כסף, שם הצ'קים זה צ'קים של תיקון המידות, ענווה, לימוד תורה, תפילה, זה צ'קים רוחניים, זה רכבת רוחנית. וזאת רכבת של ניסים. הצדיקים חיים בניסים, עושים ניסים, הברכות שלהם מתקיימות, התפילות שלהם מתקבלות, השם יתברך עושה להם ניסים כל הזמן, הם בעצמם עושים ניסים כל הזמן, הם חיים בנס, הכל סביבם זה נס. אם אתה רוצה, אתה גם כן יכול להיכנס לרכבת הזאת לפי הדרגה שלך. אתה רק צריך להתאמץ בהתאם. קודם כל, שלב ראשון, להאמין. להאמין שיש כביכול שתי רכבות כאלה. שני מסלולים של חיים. אחד, היום יצא לי להיות באיזה בית כנסת, התפללנו שם, אז היה שם איזה אחד כזה, חוזר בתשובה, אדם מאוד מאוד פשוט ככה, מאוד פשוט, חוזר בתשובה טרי, אבל לא מספיק, גם מבחינה מנטלית, רמה מאוד נמוכה, אדם כזה גס ופשוט כזה. תמימות נפלאה, ממש מתוק, אבל אדם כזה ברמה מנטלית נמוכה. עכשיו הוא התחיל לשאול שאלות, והוא כזה בן אדם נבון, אדם נבון, ככה מהחיים, מהרחוב. אז הוא התחיל לשאול שאלות. הוא דיבר ככה עם קבוצה של אנשים שהיו שם. אז הוא אמר, דתי אחד פעם אמר לי שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. מה, איך זה יכול להיות? מה, תסביר לי מה... אחר כך הוא אומר, תגיד לי, מה זה מלאכים? מה זה מלאכים? אני חלמתי פעם חלום שהיה איזה מלאך אחד עם כנפיים. תגיד לי, מה זה מלאכים? וככה עוד שאלות כאלה, כל מיני שאלות. תגיד לי, מה מקבלים? מדברים על עולם הבא, עולם הבא, מה זה עולם הבא? ואחרי שבן אדם נפטר, מה מקבלים שם? מה? אפשר לראות את השם? סוף סוף, אפשר לראות את השם? לא, אי אפשר לראות את... אז טוב, אז מה מקבלים שם? אז מה, אם פה אי אפשר לראות את השם, ושם אי אפשר לראות את השם, אז מה מרוויחים שם? אתם שמים לב, שאלות נבונות, שאלות טובות, מה הבעיה? לכאורה זה נפלא. אז התחילו לענות לו, אני גם כן הייתי קצת שותף. כל תשובה שנתנו, עכשיו התשובה, מי נתן את התשובה שם? אנשים חרדים שעמדו שם בקבוצה, הקשיבו לשאלות שלו, בן אדם ככה קצת קולני כזה, פשוט כזה, גס, קצת כזה. אז היה כזה, התקבצו סביבו. אז אנשים חרדים, יראי שמיים, בני תורה, אברכים, ענו לו לפי הרמה שלהם. ענו לו תשובות אמיתיות. התשובות אמיתיות. אבל התשובות הן ברובד רוחני מסוים. תשובות עמוקות, אין לו גוף ולא דמות הגוף ולא ישיגו משיגי הגוף, כלשון הרמב״ם, עברו לו את המשפט הזה, חיכיתי לתגובה. לא יחזה התגובה. הוא אומר, מה זאת אומרת? מישהו רודף אחריו? מה זה לא ישיגו? השתמשו במילים שהוא לא מכיר, אבל זה לא העניין, הצד הלשוני. ראית שהבן אדם הוא כל כך מגושם, מה לעשות? יש אנשים כאלה, זה לא, מה לעשות? הוא לא יכול לקלוט מושגים רוחניים. הוא שואל שאלות, הרבה שאלות, על עניינים שבאמת מעניינים אותו, אבל הוא לא מסוגל לקלוט תשובות רוחניות עמוקות. והן התשובות הכי אמיתיות, אבל הוא לא מסוגל לקלוט את זה. זאת אומרת שהבן אדם חסום, הוא לא רואה. לא רואה כלום. הוא לא יכול להבין, הוא לא יכול לקלוט. זאת החסימה שלנו, רבותיי. נפילת הסימונים. יש תחומים שעוד לא נפל אצלנו הסימון להבין רובד אחד יותר עמוק. אנחנו לא רואים, לא מבינים, לא שומעים, אנחנו אטומים. המשימה שלי לחפש איפה אני חסום. תשמעו קטע נפלא, מכתב מאליהו, קרח ג' עמוד 280. סודות התורה. אין ברצונו של השם יתברך לחסות מאיתנו שום דבר בעולם. אורו יתברך משפיע בשווה בכל הבריאה. לא בשמיים היא. כל העיכובים הם רק מצד המקבלים, הנבראים בעצמם. זאת אומרת שהשם יתברך רוצה לגלות לנו את הכל, גם סודות, סודות התורה, סודות ההנהגה, סודות הבריאה. למה אני לא יודע סודות? הבעיה היא לא במשפיע, הבעיה היא במקבל. הוא מצידו רוצה לתת, רק שאני עוד לא הכנתי את הכלי בשביל לקבל. כל העיכובים הם רק מצד המקבלים, הנבראים בעצמם. גדר הסוד הוא, ההגדרה, מה זה סוד? גדר הסוד הוא איפה? זה אשר אין אנו חפצים לראותו, מחמת שהוא למעלה ממדרגתנו הפנימית. עוד פעם, גדר הסוד הוא איפה? זה אשר אין אנו חפצים לראותו, אנחנו לא רוצים בכלל לראות אותו. זה סוד בשבילי. לפי המדרגה שלי, מה שאני לא רוצה לראות, מחמת שהוא למעלה ממדרגתנו הפנימית, בגלל שזה יותר גבוה מהמדרגה הפנימית העכשווית שלי, אז אני לא מעוניין לראות אותו, לא מעוניין להכיר בו. תבוא תגיד למישהו שהוא רגיל לאכול כל דבר, תבוא תגיד לו, תשמע, יש פה בעיה, אתה אוכל משהו לא קשר. יהיה לו קשה מאוד לוותר על זה. מה פתאום? למה אתה מגביל אותי עכשיו? עכשיו הוא עלה רמה, הוא כבר התחיל לאכול קשר, אבל הוא אוכל כל מיני רבנות מקומית. תבוא תגיד לו, תשמע, בכל זאת, בדת. הוא אומר, מה יש, מה רע? הכל פוליטיקה, הכל כסף, הכל זה. הוא יתחיל, יש לו טענות מכאן עד להודעה חדשה. זה קשה לו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה. אז עוד פעם, זו דוגמה שטחית, דוגמה נמוכה, כי זאת דוגמה טכנית. אבל בדברים עמוקים יותר, שאתה חסום בהם, למה אתה חסום? מצד האמת, הנוקבת, האמיתית, הפנימית, אתה בעצם לא רוצה. אתה לא רוצה לראות. למה? כי זה למעלה מהמדרגה שלך. אז מה צריך לעשות? תיסוג לאחור, הכנעה, שבירת האגו, ענווה, ואז תלך קדימה עוד פעם, עכשיו תוכל לראות. עכשיו זה כבר לא יהיה סוד בשבילך. למה? כי עכשיו אתה כן תרצה לדעת. תגיד לי כבוד הרב, תגיד לי מה האמת פה, מה נכון פה לעשות. אז לפעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, תגיד לי מה לעשות, ואני לא יכול להגיד להם מה לעשות. או שהם מבקשים ביקורת על עצמם, ואני הולך ככה מסביב, ואני לא יכול להגיד להם בדיוק את הנקודה. למה? כי אני רואה שהבן אדם הוא בפתיחות חלקית. הוא עם מוכנות חלקית. יש פה משהו שהוא בשבילו סוד, והבן אדם יודע שיש לו דברים שהוא לא מכיר על עצמו, והוא לא יודע למה הוא מגיב ככה, ולמה באים עליו איסורים כאלה, והוא מרגיש שיש פה משהו מאחורי הדברים, אבל אתה לא יכול להגיד לו את כל האמת. למה? כי זה סוד בשבילו. גדר הסוד הוא איפה? זה אשר אין אנו חפצים לראותו. אני לא מעוניין לדעת את זה. אני אומר שאני רוצה, אבל אתה בעצם לא רוצה. אתה אומר שאתה רוצה, אבל באופן פנימי אני רואה שאתה לא מסוגל. אתה לא באמת רוצה. אז אסור לי. אסור לי להגיד לך משהו שאתה בעצם לא רוצה לשמוע. אסור לגלות את הסוד לפני הזמן. כשיגיע הזמן, תהיה פרי בשל, תהיה כלי מוכן, פתוח לקבל, משתוקק לקבל, ויכול לקבל, אז בעזרת השם. מה שנדע, גם אנחנו לא יודעים, את הרוב אנחנו לא יודעים, אבל איש תחיב יעזורו. גם בין חברים. לא כל דבר צריך להגיד. אפילו שהחבר אומר ומתחנן, תגיד לי, לא תמיד אתה חייב להגיד לו, ולפעמים אסור לך להגיד לו. אבל פה זה כבר עבודה קשה, לדעת מתי להגיד, מתי לא להגיד. סימן לסוד, ממשיך פה הרב דסלר, כל משפט פה זה פצצה. סימן לסוד, שגם אחר שיספרו אותו לאדם, עדיין נעלם ממנו. זה סוד אמיתי. אם יש משהו שאחרי שאני אגיד לך, אז אתה תבין אותו לגמרי, זה לא סוד. זה סתם עניין של פזם. פשוט קילומטראז'. עוד לא הגעת לעמוד הזה בספר. זה הכל. עוד לא למדת מספר שנים מסוים בישיבה. זה הכל. אבל זה לא סוד. זה סתם טכני. עוד לא הגעת לזה. עוד לא הגעת לפרק הזה. נו, זה לא סוד. אבל סוד, פירושו של דבר, שגם אחרי שתלמד את זה, לא יהיה לך שום נגיעה בזה. שום אחיזה לא יהיה לך בזה. שום הבנה. יהיה לך אולי וידעת היום, אבל לא והשבותה אל לבבך. יהיה לך את האסימון ביד, אבל הוא לא ייפול. זה קבלה. קבלה, פירושו של דבר, סודות התורה. אם אנחנו עכשיו, אנחנו אנשים פשוטים, נפתח ספר קבלה, מה אנחנו נבין? לא נבין כלום. אבל הנה הספר פתוח לפניך, הנה פה כל הסודות, כתבי האריזל, זוהר, תפתח זוהר, נו בוא נראה אותך מבין משהו מהזוהר. זה הסודות, זוהר. הגאון מבילנה, שהוא קיבל את הכתב יד של הספר אדיר במרום של הרמח"ל, זה הספר הכי עמוק של הרמח"ל, הוא קיבל את הכתב יד של הספר אדיר במרום של הרמח"ל, לבש בגדי יום טוב, אמר רגע רגע חכו רגע אני הולך, הלך לחדר, לבש, החליף בגדים, כי הוא קיבל ספר ליד. איזה הרגש פנימי, אתם מבינים? איזה הרגש פנימי, איזה חושים כל כך עדינים, כל כך רגישים היו, יש לצדיקים שהם מקבלים ספר ליד ואומרים רגע 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 רגע, אני הולך לחדר, אני הולך להחליף בגדים, ללבוש בגדי יום טוב. אתם מבינים? כמה אנחנו רחוקים מהרגש פנימי של קדושה. קיבלת ספר, נו, ספר, בוא נפתח. אפילו שזה ספר מעניין ומרתק וחיכיתי לו הרבה זמן, וזה מתנה גדולה והפתעה גדולה והכל. ספר גבוה ועמוק וזכיתי אבל הוא יודע כמה זה משמח. אבל למה הוא לובש בגדי יום טוב? אנחנו היום נפתח אדיר במרום, לא נבין כלום. אבל הוא לובש בגדי יום טוב, כי עכשיו הוא עומד לפני גילוי. גילוי, הוא יודע טוב מאוד מה זה הקדושה של המחבר. הוא יודע מה זה הקדושה של הספר. הוא יודע שעכשיו הוא יפתח את הספר, וזה מעמד הר סיני עכשיו. אז הוא הולך ולובש בגדי יום טוב. אנחנו, תראו איזה קרירות אנחנו. איזה עטימות אנחנו נמצאים. אבל זה סוד, שאתה תפתח אדיר במרום ולא תבין כלום. אז זה עדיין סוד, הכל כתוב. בדיוק מה שהגאון מווילנה קרא, זה גם מה שאתה תקרא. אותו דבר. אבל בשבילך זה סוד, ובשבילו זה גילוי של הסוד. הוא ממשיך פה. נמצא שבמקום שיש נגיעה, שם נעשה גם האמת הברורה לסוד. פירושו של דבר, אם אני נגוע, יש לי אינטרס, יש לי נגיעה, יש לי פנייה חיצונית, גם מה שהוא אמת ברורה זה שקוף, זה מה שצריך לעשות. כן, אבל בגלל שיש לי אינטרס זה הופך אצלי להיות סוד. פירושו של דבר, שאתה בא בתור חבר, אתה רואה את החבר שלך שהוא באיזה טעות בגלל שיש לו פה איזה אינטרס, נגיד כסף. בגלל אינטרס של כסף אז הוא עכשיו הלך ללמוד משהו שלא מתאים לו ללמוד, דוגמה. או שהוא עובד במקום שלא מתאים לו לעבוד, או שהוא יוצר קשרים חברתיים בגלל אינטרסים של כסף, דוגמה. וזה מזיק לו מבחינה רוחנית, מדרדר אותו מבחינה רוחנית. או אחד הולך להתחתן עם מישהי בגלל כסף, וזה הולך לדרדר אותו מבחינה רוחנית, זה טעות. וכל מי שרואה וכל מי ששומע וההורים שלו והחברים שלו וכל מי אומר לו, תשמע, אתה הולך לעשות טעות חייך. זה שקוף, אמת ברורה. כן, אבל הוא נגוע. יכול להיות שהוא כבר במעורבות רגשית בקשר עם הבחורה הזו. זה נגיע? זה כבר אינטרס? זה כבר אינטרס? הוא כבר נגוע. הוא כבר לא נקי. זאת אומרת, האמת הברורה הזאת שלכולם מסביב זה ברור, זה כבר הופך אצלו להיות סוד. נמצא שבמקום שיש נגיעה, פירושו של דבר אינטרס אישי, אני כבר לא נקי, אני כבר לא אובייקטיבי, שם נעשה גם האמת הברורה לסוד. עכשיו הוא נותן דוגמאות. נתינה וחסד אמיתיים הם סוד לבעל כוח נטילה. אחד שהוא כל הזמן ברצון לקבל, רק לקבל, 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 לעצמי. נטילה, אחד שהוא כל הזמן נוטל לעצמו, נוטל, לוקח לעצמו, הוא רגיל באגואיסטיות, כל הזמן רק לקחת לעצמו. תבוא, תדבר איתו על ערכים של נתינה, להעניק מעצמך, לוותר, הקרבה עצמית בשביל הזולת, נתינה וחסד, בשבילו זה סוד. אתה רואה שאין עם מי לדבר. זה כמו אותו אחד מגושם שבאו לענות לו תשובות רוחניות. אין עם מי לדבר, הוא לא קולט. אחד שהוא רגיל לקחת לעצמו, תבוא, תדבר איתו על חסד. תגיד לו את כל המילים. אין נפילת הסימון. הוא, לא, הוא יודע את המילים, הוא גם יחזור, הוא ידקלם בעל פה מה שאתה אמרת. תבוא, תגיד לו, נו, אתה זוכר מה שדיברנו? הוא ידקלם לך את כל השיחה, הוא יזכור את השיחה יותר טוב ממך. אבל שום דבר לא נכנס. עוד דוגמה. כל גדרי העבודה לשם שמיים הם סודות לאיש החיצוני. כל גדרי העבודה לשם שמיים הם סודות לאיש החיצוני. תבוא לדבר עם מישהו על נקיות רק לשם שמיים. לא בשביל לקבל כלום, לא בשביל לקבל כסף, תעבוד את השם. לא בשביל לקבל מעמד וכבוד, הערכה ממישהו, תשומת לב ממישהו, כסף. לא בשביל כלום, נקי, רק בשביל לשם שמיים. מה זה? מה זה לשם שמיים? אני לא מכיר דבר כזה. כל העולם, כל החברה מסביבי, זה רק אתה עושה משהו כי אתה מחפש תועלת. מה התועלת פה? האמת שיש תועלת, אבל זה תועלת רוחנית עמוקה, שאתה לא... אין עם מי לדבר, אתה לא יכול להסביר לו את התועלת הזאת. תועלת של קרבת השם? תועלת של דבקות? תועלת יותר עמוקה? יש עוד תועלת יותר עמוקה? תיקון השכינה ותיקון העולמות ולזכות את עם ישראל ולעשות נחת רוח לשם יתברך, נקי לשם שמיים. לא תועלת אישית שלך. לא תועלת גשמית. תבוא, דבר איתו לשם שמיים, הוא לא יודע מה זה. הוא יכול לחזור, יש אנשים שיכולים גם להשתתף בשיעור כזה. תבוא, דבר איתם לשם שמיים. תעשה שיעור שלם, תדבר 3 שעות, מה זה לשם שמיים. יש אנשים בשיעור שישבו והתחזקו, התעוררו מזה, ממש ידפר אליהם, ממש דמעות בעיניים. פתאום הם קולטים את המצב, איפה הם היו עד היום. כל כך הייתי נגוע, כל כך הייתי אינטרסנט, כל כך הייתי רחוק מאהבת השם, שממש בשביל השם, למען השם, אני לוקח על עצמי, אני מתחזק, אני מתעורר מהשיעור הזה, אני אשתנה עכשיו, אני... אחד אחר יושב, אומר, בא, באמת, שיעור יפה, דברי חוכמה. תשמע, האיש הזה חכם. באמת יפה. הוא יוצא מהשיעור, הוא מספר, תשמעו, היה שיעור נפלא. מספר לכולם, מה היה בשיעור? הוא ידקלם את כל השיעור. הוא יזכור את השיעור מילה במילה, יותר טוב מכל האחרים. אבל הסימון לא נפל. לא נכנס, כלום לא נכנס. הכל חיצוני. הכל וידעת היום, בלי והשבותה אל לבבך. הוא מוסיף פה, כל עניין רוחני הוא סוד לאיש המגושם. כמו הדוגמה שנתנו. כל עניין רוחני הוא סוד לאיש המגושם. תבוא, דבר איתו. את כל המילים, תן לו את כל המילים, כל הספרים, כל הקלטות, הכל תן לו. זה סוד בשבילו. כי לא דבר ריק הוא מכם. בפסוק, כי לא דבר ריק הוא מכם. אמרו חז"ל, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. זאת אומרת, זה בגללכם. אתה לא יכול להבין, כי אתה חסום. אז המטרה שלנו לצאת מהחסימה הזאת. חסימה שגורמת לנו שיש משהו בשבילי, בחיים שלי, שהוא סוד עבורי. ואני רוצה לגלות את זה. זה אני רוצה לגלות איפה פה משהו בחיים שלי הוא סוד עבורי. אני רוצה לחשוף את כל הסודות. ללמוד את כל סודות התורה. כל סודות הנהגת השם, כל הסודות על עצמי. אז נחזור למה שבעצם רצינו להתחיל. רעיון של החסימה בעניין של התשובה. הסברנו מי שהיה בשיעור בעניין של אמונה וביטחון. הרכבת הזאת של הניסים. על פי קבלה יש את ספירת הבינה. 10 ספירות. אחת הספירות נקראת ספירת הבינה, ויש לה כל מיני שמות. כל ספירה יש לכך וכך שמות. כל התנך בעצם זה שמות של הספירות. כל ספירה יש לה שם אחר. פירושו של דבר זה חוקים של הנהגה שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז יש חוק אחד של הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן שנקרא ספירת הבינה. אז יש לזה כמה שמות בסידור, בתנך, זה הכוונות של התפילות על פי קבלה, זה השמות האלה של הספירות. ככה זה באופן, אני אומר את זה ככה באופן שטחי. אחד השמות של הבינה, ראינו כבר כמה שמות, מי שזוכר, מקווה, תשובה, חירות, יובל, תלית, סוכה, ונס, ניסים. אז לא נאריך יותר מדי, אפשר לקשר את כל השמות האלה ולראות מה הקשר. אבל רק לענייננו, עיקר האמונה שלנו זה להאמין בניסים. למה? כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, מנהיג את העולם, כל יכול, מעל הטבע, שום דבר לא מגביל אותו, גם לא חוקי הטבע שהוא בעצמו יצר. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים, ואני מאמין בזה בלב הנפש, בכל ליבי, שהשם יתברך יכול לעשות נס כל רגע. אני מאמין ברכבת העליונה, לא שוקע בדרך הטבע, אני מאמין שרק רצון השם הוא זה שפועל, הכל בעצם על טבעי. ככה הרמב"ן אומר על התורה, שמי שלא מאמין בניסים הוא כופר, כי בשורש של האמונה אתה לא מאמין. במה אנחנו מאמינים? להאמין שהשם יתברך הוא אחד ויחיד, אין בלתו, ורק רצון השם הוא זה שפועל בעולם. אם תתבוננו, זה בדיוק העניין של התשובה. תשובה זה נס. עשיתי עבירה, מי שעשה תשובה, זדונות נהפכים לו לשגגות, כאילו לא עשית במזיד, כאילו עשית ככה בטעות בשוגג. תשובה מאהבה, תשובה עוד יותר פנימית, יותר עמוקה, נפילת הסימון יותר עמוק, יותר הפנמת את האמונה, זדונות נהפכים לו לזכויות, הכל התהפך, זאת אומרת, נס. הנה, היה לי פה כוס עם מים, פתאום זה הופך להיות יין. היה לי פה עבירה במזיד, הנה, בחוש אתה רואה, עבירה במזיד, הופ, עשית תשובה מאהבה, הפך להיות רשום בשמיים, מצווה. נס, תשובה זה נס. אתה הופך להיות בן אדם אחר, זה נס. אני חושב שזה מסופר על רבי נחמן, שישבו וסיפרו מופתים מכל מיני צדיקים. אז אני חושב שזה היה רבי נתן שקם ואמר, המופת הכי גדול של רבי נחמן, של רבנו, שעשה ממני בן אדם, זה הנס הכי גדול. לקחת מישהו שהוא בעל בחירה ולעשות ממנו צדיק, לשנות לו את הבחירות שלו, לגרום לו שהוא ישתנה, זה הנס הכי גדול. להאמין בכוח של התשובה, זה מוציא אותך מהחסימה של העצבות. תתבוננו בזה טוב טוב, זה עמוק עמוק מנייה. אם אתה מאמין בכוח של התשובה, אתה מאמין בכוח של הניסים, אתה מאמין במשהו שהוא אל טבעי, נגד היגיון, לא מוסבר, לא מובן, זה מוציא אותך מהחסימה של העצבות שחונקת אותך, מגבילה אותך, מדכא אותך ועוצרת אותך מכל דבר טוב. אתה בא אל בן אדם ואתה מדבר איתו ואתה מנסה להודד אותו, לשמח אותו, תשמע, בסדר, עשית מה שעשית, אבל די, תלמד על עצמך זכות ותתעודד, תהיה שמח, תצא מזה. לא, הוא לא מוכן. לא מוכן. חסימה רגשית ושכלית משולבת, ולצאת מזה על מנת לעזור לעצמנו, לנסות לעזור לזולת, אם הוא רק יסכים לשמוע, אם הוא רק יסכים להפנים, לקבל. להאמין בתשובה. להאמין בניסים, להאמין באל-טבעי, להאמין באמת בשם יתברך. וזה מה שיכול להוציא אותי מהחסימה הזאת של העצבות, של השפלות, של הצדיקים שלא מאמינים בעצמם. כל אחד מאיתנו ועמך כולם צדיקים. כולם צדיקים. מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. ויותר גרוע, שאנחנו לא מאמינים בשם יתברך, שאפילו שעשיתי מה שעשיתי, בכל זאת השם יתברך מסתכל על הכל לטובה, מסתכל על הכל אחרת ויכול להפוך את הכל אחרת ממה שאתה חושב. אבל איך זה יכול להיות? תסביר לי איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסתכל עליי באור חיובי אם אני עשיתי עבירה. תסביר לי איך זה יכול להיות. זה אמונה, אמונה להאמין בשם יתברך שהכללים אצלו הם אחרים לגמרי. תעשה תשובה והשם יתברך עושה, מסתכל עליך כצדיק, לא רק לא כפושע אלא כצדיק ממש. תעשה תשובה, זה נס, נס. נסיים בעוד קטע אחד, נקרא אותו מספר עלים לתרופה. ספר עלים לתרופה, ספר הזה ספר עווה, כמו שאתם רואים, של מכתבים שכתב רבי נתן. המון מכתבים שהוא כתב לכל מיני אנשים, בעיקר לבן שלו. הכל מלא חיזוקים. יש גם דברים כאלה טכניים, מכתבים שעוסקים בעניינים טכניים של כספים, ארגון, חתונות, כל מיני. אבל יש גם הרבה מאוד בין השורות, ויש הרבה מכתבים שהם מכתבים ארוכים יותר של...